שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן בשידור היי בערוץ 66 בעקבות אירועי הדרום, ואנחנו מקיימים היום מפגש שני בקורס שלנו, קורס ערבות. הפתרון הוא בחיבור, כמו שאנחנו מדברים כאן בימים האחרונים, ואת השיחה שלנו היום עם הפאנל הנכבד שנמצא כאן אנחנו רוצים להקדיש לנושא של התלות ההדדית בעולם המקושר. מפגש שני בקורס ערבות, איתנו הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
טל מנדלבאום, שלום לך. מיכאל סנילביץ' ורחלי לייטמן. רחלי, בואי תגידי קודם כל, לפני שנתחיל לצופים, איך אפשר לשמור איתנו על קשר ולקחת חלק פעיל בפאנל הזה?
ככה, כבר אפשר לראות על המסך, אנחנו נמצאים בפייסבוק, בקבוצת ערבות הדדית, אנחנו קוראים לזה עכשיו הפורום המרחב המוגן של המדינה, אתם יכולים להיכנס פה, ולמטה יש כבר את הפוסט שלי, שאני מבקשת ומצפה שכולכם תשלחו שאלות, לפי החומר הנלמד.
מיכאל, בוא, דברי פתיחה.
אז אנחנו התחלנו את הקורס, יש לנו 10 מפגשים. במפגש הראשון, אולי בחצי דקה אני אסכם, דיברנו על זה שיש מגמה בטבע, גם כן אולי כדאי להסביר מה זה טבע, למה אנחנו מתכוונים מה זה טבע, אבל יש איזו תוכנה. אנחנו יודעים שבתוך הגנים שלנו יש איזה מידע, יש איזו תוכנה שלפי זה אנחנו מתפתחים, ואנחנו רואים שיש מגמה של הגדלת האגו, אגו גודל כל הזמן, זה מצד אחד. מצד שני, ראינו שאם להסתכל בהיסטוריה, שגם הקשר כל הזמן גודל. מזה שהיינו חיים בחמולות כאלה, במשפחות פשוטות, התפתחנו אחר כך לאימפריות, אחר כך דתות, תרבות, כל זה, זה המקשר בינינו, כמובן שמסחר, והיום אינטרנט, הרשתות החברתיות, ואז מצאנו את עצמנו במצב מאוד מיוחד, שכביכול מצד אחד אגו גדל, מצד שני הקשר הוא אדוק בינינו, וכמובן שהפתרון שצריכים להסתדר, במצב כזה צריכים להסתדר. אני חושב שהרבה אנשים מוצאים את עצמם במצבים כאלו, ואז אמרנו שכדי להסתדר צריכים ללמוד את זה, שזה באמת שתורת החיבור, איך ללמוד, זה לא סתם לזרוק ככה, בוא נתחבר, צריכים קודם כל, דיברנו על זה שצריכים להרגיש מה זה תלות הדדית, שאם אדם לא מרגיש, אתמול דיברתי עם אשתי, ניסיתי לשכנע אותה, ככה התכוננתי להרצאה, ולא כל כך, לא כל כך יצא, כי מצד אחד היא מבינה, זאת אומרת שטבע מחובר, היא לומדת ביולוגיה, גנטיקה, אז טבע מחובר זה ברור. גם טל תביא לנו עכשיו כל מיני דוגמאות מהחרקים והכל, זה מובן. עם חרקים זה מובן. עכשיו עם בני אדם זה לא כל כך מובן, כי לא ברור איך להתחבר. זאת אומרת, אם אני מרגיש שאני מחובר בסדר, אז אני אוהב את אורן וארגיש אותו כבן שלי. אבל אם אני לא מרגיש, מה אתה רוצה ממני? זה טבעי, אני לא מרגיש. אז אתה רוצה שאני מטומטם, למעלה מהדת אני עכשיו אקפוצו, מה? זאת אומרת, לא ברור. אז צריכים, קודם כל, נתחיל מזה, יש לנו פה הרבה שלבים, יש לנו שעה וחצי, צריכים באמת, לא צריכים למהר, אנחנו רוצים להיכנס ממש לעומק של הדבר, ובואו קודם כל נראה שבטבע הכל מחובר, ואחר כך נראה איך האדם כחלק מהטבע גם כן מתחבר, ואולי גם נגלה שהוא גם חיבור בינינו, שכרגע הוא לא גלוי לנו. אולי שאתה רוצה להוסיף משהו?
לגבי מה שקורה בטבע, יש באמת הרבה מאוד דוגמאות, ושם יותר קל לנו לראות איך הכל פועל ביחד. יש הרבה מחקרים על חרקים באמת, במיוחד חרקים חברתיים. יצא ספר שנקרא The Super Organism, אורגניזם העל, שחוקרים שהסתכלו על, על, על דבורים ועל נמלים, שממש ראו איך, אם עושים איזשהו זום אאוט, רואים שנחיל של דבורים או קולוניה של נמלים, הם ממש כמו גוף אחד מתנהלים, ויש נגיד הדבורים שהם מילדות, אז הם כמו העברי הרבייה של הגוף הזה, ויש דבורים שהם כמו האוזניים של הגוף הזה, כמו העיניים של הגוף הזה, וברמה הזאת הם יכלו ממש לראות איך הם מתנהלות כגוף אחד. לגבי בני אדם באמת לא היו להם כוח מסקנות, הדבר היחיד שהם ידעו להגיד זה שבני אדם זה המין היחיד בטבע שהצליח להרוס את הטבע, כל שאר המינים שומרים עליו פחות או יותר. גם בצמחים רואים שיש שיתופי פעולה, ועצים למשל משחררים כל מיני כימיקלים לאוויר כשמתקיפים אותם חרקים, ועצים בסביבתם קולטים את המסרים האלה ויודעים להגן על עצמם בעקבות זה. יש תקשורת בין צמחים לחרקים, צמחים שולחים אותות לאוויר, וחרקים מקבלים את המסרים האלה ומגיעים ואוכלים מזיקים לצמחים האלה. יש ממש קשרים בטבע בין כל מיני מינים ובין הצומח לחי. מאוד מאוד מעניין. אבל זה בדרגת ה...
כן, אז מה קורה בדרגת האדם?
בדרגת האדם אני רק רוצה לספר לכם שאצלנו בבניין איפה שאני גר, או בבניינים השכנים, אנחנו מקושרים לגמרי, כל אחד שצועק, כל הרחוב שומע אותו, מישהו שעובר עם האוטו עם ווליום באמצע הלילה, מעיר אותי, עבורות של נערים מתגודדים בפארק, ודנים על משמעות הקיום. גם מעירים אותי, כל יום מישהו אחר מעיר אותי, אז אני יודע שכולנו מקושרים. כן, ומה הלאה?
אני לא יודע, יש הרבה לדבר על הקשר בטבע. אנחנו לא כל כך היינו מודעים לזה, כי לא חקרנו ולא ידענו את זה. בזמן האחרון, בכל זאת, אנחנו נכון, כמו שאמרת, שאנחנו מגלים עד כמה שכל חלקי הטבע, דומם, צומח, חי, הם כולנו מקושרים לא בתוך עצמם, דומם, צומח וחי. אלה כל הרמות האלו, איך שהן מקושרות ואיך שהן עוזרות ו... איך שהן נמצאות ביחד. וגם כן נכון מה שאמרה, שאצלם זה פועל בצורה אינסטינקטיבית. זאת אומרת, יש חוק, והם מקיימים את החוק, אין להם בחירה חופשית לעשות כך או אחרת, אלה יש איזושהי תוכנה פנימית בכל מין ובכל הטבע כללי, וכך זה מתנהג. וגם האדם בגוף שלו, בעצם הוא גם כן שייך להטבע, וגם כן תלוי בהכל. אנחנו עכשיו מגלים את זה יותר ויותר, כמה שאנחנו מקלקלים את הסביבה, כמה שאנחנו מזה גם כן ניזוקים. אבל הבעיה היא באגו שלנו. אנחנו נמצאים, נגיד זה, מן האדם. כן?
כל אז... בני אדם.
כן.
מה זאת אומרת, מן האדם?
אדם אחד. כן? או כל בני האדם יחד. אז יש לנו חלק שנקרא חי, שזה הגוף שלי, ויש לנו חלק שנקרא אדם בי. זה מודעות, זה רצונות מעל קיום הגוף. שבאדם זה לא כמו בבהמה. בהמה יודעת, היא צריכה לאכול, להתרבות, לשמור על עצמה, וזה כל החיים שלה. כן? וככה זה בדומם, שמחזיק את המבנה שלו, את הסטרוקטורה שלו, כן? זה הטבע שלו. תנסה לשבור משהו, אז אתה צריך להוסיף כוח, לחמם, לשבור, בכוח, בלחץ וכן הלאה. אז, כי אתה עובד נגד הרצון שלו לשמור על עצמו.
של הדומם.
של הדומם. הצומח זה גם כן, אצלו זה יותר מפותח הרצון, ויותר נמצא באינטראקציה, בקשר עם הסביבה שלו. בחי זה עוד יותר, אבל כל אחד שומר על עצמו, וגם כן על הקשרים שהוא צריך לסביבה. להתרחק למזיק ולהתקרב למועיל. וכך הם מתקדמים. אנחנו בדרגת האדם שבאנו נמצאים כאילו חופשים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות עם עצמנו. אני שחי, אז ודאי שאני צריך לשמור לקיום שלי כמו חי. כן? שיהיה לי מזון, שיהיה לי משפחה, שיהיה לי הכל, בריאות, ביטחון וכן הלאה. אבל חוץ מזה, מה אני אעשה עם האדם שבי? כן, לא על, עם הבהמה שלי, עם אדם שבי. וכאן אנחנו נמצאים חופשיים, כאילו שטבע לא מנהל אותנו, בצורה צמודה, לא בצורה אינסטינקטיבית. אני כאילו לא קיבלתי תוכנה מהטבע, שאני צריך כך להתקשר עם אחרים, שאני צריך כך וכך לפתח את החברה, שאני צריך לפתח יחס שלי לסביבה, לטבע, לאקולוגיה, לפתח בצורה כזאת או אחרת מערכת פיננסית, מערכת כלכלה, מערכת מסחר, חינוך, תרבות. אין לנו את זה בצורה אינסטינקטיבית, כמו נגיד דבורים, נמלים, איך שהם מחנכים את החיות, כמו שהם מחנכות בצורה אינסטינקטיבית, ברורה את הצאצאים שלהם לחיים. אנחנו לא, אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו מין רפול, חופשיים. ומזה אנחנו עושים המון טעויות ולא יודעים לאן ללכת. וחוץ מזה, שאם היינו סתם לא יודעים, אלא אנחנו מנועלים על ידי יצר הרע שלנו, שאנחנו לא מתחשבים בזה שאנחנו נמצאים ברשת, שאנחנו קשורים זה לזה, אלא בגובה שאיפה שאנחנו בני אדם, כן, לא, לא, לא הגוף שלי, אלא המודעות שלי, שם אני רוצה לנצל את כולם. אני פועל ההפך, מהרשת שקושרת אותנו יחד. כי בטבע הכל קשור. גם כל הבני אדם קשורים זה לזה. עכשיו אנחנו מגלים זה, נכון? יש לנו בטח הרבה הוכחות לזה. ושאנחנו קשורים זה לזה, אז זאת השאלה. למה אני שאני קשור לכולם, רוצה כל הזמן להשתמש בקשר הזה בצורה הפוכה ממה שהקשר הזה דורש. הוא דורש ממני שאני אהיה יפה לכולם, כמו שאנחנו רוצים, מלמדים את הילדים שלנו, כן? תהיה איתו טוב, תוותר לו, הוא גם כן יוותר לך, תהיו ילדים טובים, תדברו יחד, תשחקו יחד, תראה את כמה שזה יפה וטוב. למה אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו אותו דבר? והכל יסתדר. אז זה בדיוק
כן, ההבדל. כן, אנחנו לא ילדים.
כי אנחנו לא ילדים. זה בדיוק. אנחנו הרבה יותר גרועים. מה שאנחנו מאחלים להם, בצורה אינסטינקטיבית, כמו חיות. כן? אז אנחנו אומרים להם, כמו במין החי, תהיה יפה, תהיה טוב, תהיה בקשר יפה עם כולם, תראה, אתם כולם תלויים זה בזה, אתם קשורים זה לזה, כדאי לכם להיות חברים טובים, נכון?
כשאני אומר את זה לילדים, זה מחזיק 10 עד 15 שניות.
נכון. אבל זה מה שאתה רוצה להכיל להם.
כן.
ומה אתה מקבל בחזרה? אתה רואה עליהם איך שאתה גם כן מתנהג בחיים. זהו. אחרי שאתה עוזב אותם, ברגע שהם לא רואים שאבא כאן, מתחיל להיות, אתה מרגיש שזה בבית. אתה לא צריך שכן שיצפצף לך בלילה, מספיק לך 4 ילדים בבית.
יש פה שאלה מהאינטרנט, לגבי דברי הרב לייטמן, מה זה הטבע שמנהל אותנו? הרי יש אנשים שאת כל החיים שלהם מקדישים לתרומה ועזרה לזולת, זה האינסטינקט שלהם, אז הם כן נמצאים ברשת של חיבור?
הם נמצאים, הם רוצים להיות בקשר עם האחרים, מפני שהטבע כך מכוון אותם. ישנם, וזה מחקר ידוע, כן? מ6% עד 10% אנשים, תלוי איך מודדים.
מהאוכלוסייה?
מהאוכלוסייה סתם, מהאוכלוסיית העולם, שהם נולדים במגמה הפנימית כזאת, להיות מקושרים עם כולם. ואז הם פועלים בבתי חולים, עזרה לזולת, למיניהם וכן הלאה, הם מצטיירים בצער הזולת מפני שהם כך בנויים. ושאנחנו מסתכלים על האנשים האלו, אנחנו האחרים, לא מ10% האלו, אז אנחנו כאילו אנחנו רואים מה הם רוצים ובכלל מה הם דואגים, נו שילכו ויעשו, ילדים טובים, אנשים טובים, בסדר גמור, אנחנו רואים הם מסתובבים בכל מיני מקומות, עוזרים לזולת, נוסעים לאפריקה, כל מיני אוספים כסף ומה לא עושים, תועלת מזה גדולה אנחנו לא רואים, אבל אנחנו רואים רק שהם נלחמים על זה, הם בצורה כזאת מבצעים את הפקודות הטבע שישנה בהם. ולפי המחקר, מה שאני בעצם עושה כל הזמן, נמצא כל הזמן במחקר, אני רואה שהטבע משאיר את ה-10% האלה, שהכוח הזה, העוצמה הזאת, עד 10%, חייב להיות במין האנושי, אחרת מין האנושי היה בכלל נעלם. הוא היה אוכל את עצמו. וגם כן בכל אחד מאיתנו יש איזשהו העתקה מ10% האלו בנו, בכל אחד ואחד מאיתנו, שלאו דווקא אנחנו ב100% גרועים, יש לנו איזשהו מין שורש לטוב, להתחשבות, להידברות, למשהו, אבל הוא כל כך מדוכא, הוא כל כך ממש נמצא לחוץ בפנים, תחת כל האגו שלנו, שלוחץ עליו וסוגר אותו פנימה, שבדרך כלל, כי אם אותו אורן, נגיד, יצא בלילה, וידבר עם השכן שמצפצף שם עם האוטו למטה, באמצע הלילה, אז הוא יכול למצוא באיזושהי צורה, לעורר בו את ה-10% האלו של התחשבות בזולת. יש בו, זאת אומרת, יש באדם איזשהו שורש לזה. אבל זה קשה מאוד להוציא. כי האגו שלנו חוגג עלינו, ושולט. זה יצר האדם רע מנעוריו. במיוחד בבני ישראל.
זה אולי ככה סיכום ביניים. אז יוצא ככה, מה שאני הבנתי, אז יש אדם, בתוכו יש, הוא מחובר לטבע. דרך אגב, זה אולי קל להבין, כי סך הכל אם אנחנו, אם לראות שאנחנו התפתחנו ממפץ הגדול, אז סך הכל מפחמן, מימן, מכל החומרים האלו, ואחר כך מחי, מצומח, מדומם, אז ברור שאנחנו גם קשורים. זה יש את ה... יש חלק בפיזיקה, הוליזם נקרא, זה בפיזיקה שהם עוסקים דווקא בזה, ואומרים שאנחנו באמת כולנו מקושרים, כי כולנו, יש בנו מידע מאותם החלקים בעצם של כל הבריאה.
כן.
גם כל החלל והכל. אז אני מבין שיש גם כן דרגת האדם שבתוכנו, זאת אומרת, כל הדרגות שבי, זה אני דומה ממש לחיות. ויש בדרגת...
גם בדרגת האדם.
כן.
אנחנו קשורים זה לזה.
כן.
אבל שם אנחנו קשורים... בצורה אגואיסטית.
אוקיי, ששם לא ברור. אז בואו נראה קליפ
עכשיו. יש כאן גם דוגמאות לזה אחר כך, אם
תרצה. אז בואו נראה קליפ, השוואה בין, דווקא קליפ יפה, השוואה בין אדם וחיות, נראה עד כמה שזה באמת שווה.
At the right distance from the sun, not too far, not too near, the earth's perfect balance enabled it to conserve water in liquid form. The water cut channels. They're like the veins of a body, the branches of a tree, the vessels of the sap that the water gave to the earth. The rivers tore minerals from the rocks and gradually added them to the fresh water of the oceans. And the oceans became heavy with salt.
אולי תוסיפי משהו לזה, באמת קליפ
כן,
יפה.
כן, לאחרונה התפרסמו כל מיני כתבות מעניינות על איך האדם פשוט מפריע לאיזון. למשל, אני לא יודעת אם ידעתם, אבל אנחנו אוכלים הרבה מאוד תירס. אנחנו אוכלים את זה, אנחנו שותים את זה, הוא נמצא בכל המאכלים שלנו, נותנים את זה לבקר, מאכלים את זה את העופות. יש את זה במשקאות מוגזים. ולמה זה? זה בגלל שממשלת ארצות הברית מסבסדת את התירס, היא יצרנית התירס הגדולה בעולם, יוצא משם משהו כמו 40%, גם סין היום מייצרת בצורך המונטירס. בקיצור, מאיזה שהן נסיבות אנושיות, התירס הפך להיות מאוד מאוד פופולרי במזון שלנו, עד כדי כך שאומרים שבעתיד יכול להיות שרוב התזונה שלנו תתבסס בסך הכל על, 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 על צמח אחד. עכשיו, זה דבר מאוד מסוכן. ראו בעבר שלמשל באירלנד, שהאוכלוסייה שם מחלה בעיקר תפוחי אדמה, הייתה איזושהי מחלה של תפוחי אדמה, מיליון אנשים מתו ברעב בגלל הבעיה הזאת. זאת אומרת, איזה שהן התנהלויות שהן נובעות מאינטרסים צרים, מובילים בסופו של דבר ממש לבעיות, ויש על זה דוגמה מאוד מעניינת. שמעתם על המאיה, זאת תרבות עתיקה שנכחדה. אז דוקטור תום סבר, הוא ארכיאולוג בשירות נאסא שחוקר את התרבות הזאת, הוא עלה על איזושהי סברה שגם הם אכלו בעיקר תירס. בדיקות איזוטופיות של השלדים שלהם הראו את זה, ומה שהבעיה בתירס הוא שוחק את האדמה. כשמגדלים תירס, האדמה נשחקת, ואחרי כמה זמן צריך פשוט לתת לה לנוח, ואם לא עושים את זה, אז פשוט שום דבר לא גדל. אז מה שהם היו עושים, היו שורפים את היערות מסביב כדי לפנות עוד שטחים. היערות האלה שהם שרפו גרנו זה שהטמפרטורות עלו, והיה פחות גשמים. זאת אומרת, זה ממש הוציא את כל המערכת האקולוגית מאיזון. ואז הוא אומר אז הארכיאולוג הזה שזה נראה כאילו הטבע עשה איזשהו תיקון וסילק את הגורם המפריע כדי להחזיר את המערכת לאיזון.
כן, זה לא כאילו, זה באמת ככה. כי בטבע זה הכל מאוזן, אם עד איזשהו גבול אנחנו יכולים לפעול נגד, אבל אחר כך הטבע כאילו חייבת לתת פידבק ותגובה משלה ולסלק את הגורם. וזה מה שאנחנו רואים בכל ההוריקנים, בכל הצונאמי, בכל התגובות הטבע. בסופו של דבר אנחנו עוברים איזה רב, אז אנחנו מקבלים בחזרה, זאת אומרת, כל פרוטה מצטברת לחשבון גדול, והרע שלנו מתגבר ומתחבר, עד שזה מגיע לאיזשהו מצב שכבר יש לנו מהטבע תגובה.
מיכל שואלת, את ההרמוניה בטבע כל אחד יכול להרגיש, כמו שדיברנו, גם את קשרי הגומלין ביניהם. מדוע אנשים, בני האדם, לא מסוגלים להרגיש את זה, גם כשמספרים להם שהם חלק מאותו טבע שלם? מה חוסם אותנו מלהרגיש את עצמנו קשורים?
אנחנו לא רוצים להכיר בזה, קודם כל. א', מפני שאנחנו אגואיסטים. זה מהטבע שלנו, בכוונה. עכשיו השאלה היא כך, למה הטבע שכל כך חם, שאנחנו רואים עד כמה ש... אנחנו בקצה המזלג ממש ככה חוקרים רק שכבה עליונה, כמו שאיינשטיין אמר שאני כמו ילד קטן שמשחק עם באבנים על חוף הים, האוקיינוס הגדול הזה של של הטבע, של המדע והכל, מה אני מבין בזה? אז שאנחנו חוקרים אפילו במקצת, אנחנו רואים עד כמה שזה עצום, עמוק, שאנחנו לא מסוגלים לקלוט. גם כן איננו יכולת לקלוט את כל העומק הזה שנמצא. הטבע כולו סגור. אנחנו משתמשים בכמה אחוזים מהמוח שלנו, כל היתר זה רדום. אנחנו גם כך כלפי המשתמשים ביכולת שלנו הנפשית, רק בכמה אחוזים. כל היתר אצלנו זה רדום. יש בעומק שלנו המון, הרבה יותר, שאנחנו נכיר באמת כל הטבע ונתקלל בו. אבל כדי להתקלל בו, אנחנו צריכים להתעלות מעל האגו שלנו. כאן זה נמצא בעצם המפתח להכרת הטבע. כי האגו שלנו, אנחנו צריכים להבין שזה ממש עוזר לנו. ההתנגדות הזאת, שאני לא יכול להכיר יותר אם אני רע. הנה? הרע הזה הוא עוזר. כי אז אני חייב למצוא בטבע כוחות שישנו אותי. ובצורה כזאת אני מכיר אותו יותר. זאת אומרת, זה שאני, נגיד, אם אני מתחבר נגיד עם משה, אז אנחנו מחוברים, אנחנו חברים. ואז אנחנו לא כל כך ממש יכולים להכיר זה את זה. מספיק להיות מחובר עמו. אבל יש לו המון בפנים ויש לי המון בפנים, ואם אנחנו מתחילים להתקוטט בינינו, אז כל אחד מגלה חלל פנימי נגד השני. ואם אנחנו מעל החללים האלו מתחילים יותר להכיר זה את זה, אז אנחנו ממלאים את החללים האלו ואז מקושרים יותר. זה כמו אנחנו רואים אפילו בזוגות. אני לא שואל את אורן, במקרה כזה זה כבר שייך.
זה הרמוניה, שלמות ונציאות.
כן, זהו במקרה כזה. כמו ביחסים בין בני זוג. חייבים לריב כדי להרגיש את עצמנו יותר מקושרים, ועוד לריב, ועוד מקושרים, ועוד לא יכול להיות בלי פלפל, בלי מלח, זה לא יכול להיות. חייב להיות.
גישה מאוד מעניינת. זאת אומרת, אנחנו נהיה אחר כך חברים הכי טובים עם החמאס, כן? ככה זה יוצא.
כן, ודאי, ודאי שכן. זה נקרא מלאך המוות, הופך להיות מלאך הקדוש.
באמת אחים שלנו, כאילו.
כן, כן, זה בדיוק כך. ואז לכן צריכים להבין רק, זה לא פשוט. וחסר לי כאן מילים אולי להסביר, עד כמה שהיצר הרע הזה הוא עזר כנגדו נקרא, כן? שכאילו הוא עוזר לך, הוא נגדך כביכול נראה עכשיו, אבל בסופו של דבר הוא יעזור לך להתעמק ולהבין ולהרגיש טבע כולו, איך אנחנו מקושרים יחד בכל היקום, איך הוא פועל ועובד, הקשר הזה בינינו הוא יתגלה בצורה שאתה תרגיש את עצמך בעולם הנצחי. למה? כי הקשר הזה הוא לא שייך, אתה נמצא בדרגת החי או לא, הוא יעלה לך לדרגת המודעות שמעבר לגוף, עד כדי כך. זאת אומרת, בהתפתחות שלנו הוכן לנו באמת המצב שאנחנו מתרחבים ב-95% מהמוח שאנחנו מפעילים, וב-95% מהנשמה, מהכלים הפנימיים שלנו, של המודעות הפנימית, נפשית, רגשית. וזה, אם נתייחס לאגו שלנו, לא ככוח הרסני, שאנחנו נתחיל לנהל אותו, שאנחנו נתעלם מעליו, נבין שכולנו אגואיסטים, שכולנו לא רוצים זה את זה, שכולנו רוצים לנצל זה את זה, קודם נלמד את האגו הזה, ואז מעליו נתחיל להתנהג נכון זה עם זה. למרות שהאגו הזה יהיה וכל הזמן נגדל, וכמה שיותר גדול, זה כמו במשפחה, כן? שיהיו חיכוכים, אבל אנחנו נעלה מעל זה. זה תנאי מאוד יפה, על כל פשעים תכסה אהבה.
גישה מאוד
מעניין. שאהבה לא יכולה להיות אלא על הפשעים שמתגלים.
יש משהו במדע, מה שאומרים על זה, כי אני באמת לא שמעתי על גישה כזאת. אני רוצה שאדם שאני כביכול הכי קרוב, נגיד אורן הוא חבר שלי, אז כאילו אני לא מכיר אותו בכלל.
לא.
זאת אומרת, להכיר אני צריך באמת להגיע לאיזושהי סינה אליו ולהתקוטטות. אני בכוונה צריך עכשיו ללכת את המכות אחרי...
לא.
האמת, זה שיעור הבא שלנו, ובאמת, מחר נלמד על הטבע.
שראו שבני זוג כאילו יודעים יותר אחד על השני בהתחלה, וככל שהם יותר ביחד, הם כאילו פחות ופחות.
כי הם לא מפעילים את עצמם לקיר. וזה בעיה שמגיעים לגירושין והכל, כי אין טעם כאילו, כל החיים מאבדים את הטעם, מפני שטעם הוא מגיע דווקא מהפלפלים, מהמלח, מכל הדברים האלו החריפים שיודעים להוסיף. ואם לא מוסיפים, אז כאילו חיים יחד בסדר. עם ילדים, אז כבר יש בשביל מה לחיות, אם יש איזשהו רכוש משותף, עסק או משהו, אבל ככה זה כבר לא מרגישים זה את זה. כל אחד חי באיזשהו שטח שלו בבית, ורגיל שיש לו שותף, נו מה לעשות.
אני זוכרת מהמחקר, הם שאלו אנשים, היו צריכים לענות על כל מיני העדפות של הבן זוג, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, כל מיני דברים כאלה, וראו שככל שאנשים יותר זמן ביחד, הם פחות ופחות קולעים להעדפות של הבן זוג שלהם.
כן, טוב, אנחנו עוד מעט נעבור לנושא הבא שלנו.
לא, אבל אני בכל זאת רוצה להוסיף, סליחה. בוא, את הנקודה הזאת אנחנו נחזיק, שיש לנו אגו בין כולם. אנחנו כולם שונאים זה את זה, אנחנו כולם, זה נקרא שנאת חינם, כי זה בא מהטבע, אני רוצה או לא רוצה.
חינם זה טבעי כאילו.
זה טבעי, כן, 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 אני לא צריך לפתח. מה זה שנאה? שנאה זה נקרא שאני תמיד מעדיף את עצמי על חשבון מישהו, עד כדי כך שאני מוכן להשתמש בו עד הסוף. רק שיהיה לי טוב, זה הטבע, אין מה להתבייש ואין כאן מה להכחיש. זה מצד אחד. מצד שני, שאנחנו נמצאים בזה, אנחנו צריכים להכיר שזה הטבע שלנו, ורשת ההתקשרות שלנו, שכן שמקשרת אותנו, היא כזאת, האגואיסטית, שכל אחד רוצה לנצל את השני, ותתאר לעצמך 7 מיליארד אנשים, שכל הזמן נמצאים בזה. כן? זהו. עכשיו, מה המטרה של הטבע, בזה שעושה לנו את הרשת? שאנחנו נתעלה מעל הרשת הזאת, ונתחיל בעצמנו, במה שאנחנו קיבלנו כבני אדם, כן? שכל ורגש, בוא נתעלה מעל הטבע הרע, ונתחיל לבנות בינינו קשר הדדי, ערבות. מה זה ערבות? אם אנחנו קשורים יחד, אנחנו כבר נמצאים ערבים זה לזה. כן? אז בוא אנחנו נתחיל לבנות איזה קשרים ערבות, ההפוכים מהרע. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שרע זה לא פשוט רע, גם כן כל מיני הניואנסים שבו, סוגי היחס אחד לשני הרעים, הם בעצם מכוונים אותנו לבנות כנגדם סוגי היחס בינינו הטובים. זאת אומרת, מתוך הרע אני יכול להכיר, אז איזה טוב אני צריך להיות הפוך. איך להגיע להשלמה, לשלמות, לשלום. וכאן אנחנו מתחילים מתוך הטבע ללמוד, וזה מתוך המחקרים. אני למדתי זה עוד מלפני 50 שנה ו-40 שנה באוניברסיטה, ובמחקרים האלו, איך בגוף שלנו זה קיים. עכשיו, שאמרת, ריטלט, איך אנחנו מתנהגים, האם אנחנו רואים, כל הטבע הוא ככה בא משני כוחות, פלוס ומינוס. שני כוחות מנוגדים. אבל יחד עם זה שהם מנוגדים, הם גם כן מסודרים, בצורה אינסטינקטיבית,
מאוזנים,
מאוזנים חוץ מאותנו. האגו שלנו, הוא בא כאילו ללא איזון. ואנחנו צריכים להוסיף לו איזון.
כאילו, אתה רוצה שאנחנו הכל. נלמד לבד איך להתאזן?
כן, אנחנו צריכים...
זה בסופו של דבר?
כן, כן. לזה נתנו לנו רגש ושכל מעל דרגת החי. ואם אנחנו נדע איך להשלים את זה, את האגו שלנו, אנחנו כאילו מייצבים בינינו אותו כוח החסר לנו מהלידה, כן, מהטבע שלנו. אנחנו בזה מתחילים להכיר, דווקא בזה שאנחנו משלימים את הכוח הטוב כנגד כוח הרע. כן? אנחנו בזה מתחילים להכיר את כל הטבע לעומק, ואז מגיעים להבנה ולהרגשה של כל המציאות כללית. זה דרגת האדם.
עכשיו, באמת אנחנו מדברים הרבה על טבע, הייתי רוצה, אם אפשר לשאול את הצופי טלוויזיה גם, וגם גולשי אינטרנט, משחק כזה, אסוציאציה, אנחנו לא יכולים עכשיו אולי לעשות כאן משחק, אבל בוא נגיד, מה שהם שומעים מילה טבע? מה המילים הנרדפות כאילו? אז עד שאנחנו נראה קליפ, אולי באמת יכתבו לנו.
אפשר בוא, גם אנחנו, אתה גם,
גם אנחנו, כן.
במשחק,
לא
מה אומר לנו
מה
טבע?
מה אתה, כן.
טבע.
טבע.
טבע זה ים, טבע זה זריחה, טבע זה שקיעה, טבע זה שדות, טבע זה פרי אדר, טבע זה ילדים צוחקים, טבע זה אהבה.
טבע זה דומם צומח חי ומדבר. זה נוף.
כן, אצלי זה גם טיולים בטבע. דווקא עשיתי עכשיו בוויקיפדיה, חיפשתי וככה.
מה, אתה מילה טבע?
כן, טבע. אז קודם כל יוצא לי טיולים בטבע. זה מה שככה אצלי נחרט בראש. טיולים, כן, זה מה שאני אוהב.
לא, אצלי דווקא דברים מוזרים. יש חברת תרופות שקוראים לטבע. טבע, לא יודע, זה המון מידע, זה המון אינטראקציות, אבל המון המון חלקים, זה משהו מאוד מורכב.
טוב,
אנשים פה אומרים, טבע ירוק, טבע בשבילי זה נמרים, חיות טבע, אפריקה. אני מקווה שיגיעו עוד אחרי ה... טבע זה הרמוניה, שלמות, אוויר, כוח אהבה. יהיו עוד אחרי הקליפ.
כן, אז בואו נראה קליפ, ואתה עוזר.
אני אמרתי כאילו, אבל אני אגיד לך, אני למדתי במקצוע שלי הראשון, אני למדתי ביוקיברנטיקה. זאת אומרת, מערכות שפועלות בתוך גוף אדם, ואדם מפני שהוא קשור והוא משובח ומורכב מכל הצורות האחרות שבטבע. יש בו כל, גם דומם, צומח וחי בתוכנו. אז גם כן הסתכלות שלי על הטבע, זה בצורה מערכתית. אז טבע בשבילי זה מערכת. מערכת שקשורה בכל מיני צורות, ואנחנו כל הזמן צריכים להכיר את ה... מערכת הזאת שבאה בתוך המערכת הזאת אנחנו חיים וקיימים, ובידיעה שלנו על המערכת, בהתאם כמה שאנחנו מתפתחים, אנחנו יכולים באמת להגיע לחיים הטובים ולדעת איפה אנחנו, מי אנחנו, מה קורה כאן. הכל זה בא מתוך ידיעת המערכת הטבע. הטבע בשבילי זה, בוא נגיד, כדור שבתוכו אני חי.
אוקיי, אז בואו ככה, בואו נראה קליפ על ההבדלים בין בני אדם וחיות, ככה הוא ממחיש טוב, ואחר כך נסכם את החלק הזה של השיעור.
באמת גם באינטרנט בדיוק עלתה השאלה הזאת לפני בערך רבע שעה, אז במה מותר האדם מן הבמה, שואל מאיר? כאילו מה ההבדל?
ההבדל שבאדם יש תוספת שזה נקרא רע, יצר הרע, יחס הרסני לכל מה שיש מחוצה לו, והוא מנועל על ידי היחס הזה, שלא רוצה להתחשב עם אף אחד, עם שום דבר, וכמה שאדם גודל, משך ההיסטוריה, האבולוציה, כמה שאנחנו גדלים, אז החלק הזה של היצר הרע נמצא כל הזמן בהתפתחות. לא התפתחנו לפי הגוף שלנו, אלא התפתחנו רק לפי התוספת הזאת. לא דומם, צומח וחי, מסביבנו כמעט ולא מתפתחים במשך אלפי שנים, יש להם תקופות הרבה יותר ארוכות בהתפתחות שלהם, אבל אדם שמתפתח, הוא מתפתח רק ביצר הרע שלו. ואנחנו בהתאם לזה מתפתחים ודורשים מהטבע יותר ויותר מהסביבה, בוא נגיד יותר נכון, רוצים ממנה יותר ויותר, אבל היום אנחנו מגיעים לזה שאנחנו מתחילים להכיר שהטבע הוא עגול, אינטגרלי. על זה מראה לנו קודם כל גם כן המשבר הזה. מה זה המשבר? זה בעצם ההעתקה, ההדגמה של הטבע הרע שלנו, שזה אנחנו רואים את זה כמרע.
אוקיי, אז יוצא שאנחנו, ככה אפשר לסכם, אנחנו באמת, אין הבדל בגופים, בכל המערכת הזאת, חי, ביני לבין חיות. אני גם כן שמעתי שיש אגב להחליף כל מיני חלקים מהחיות לאדם, זאת אומרת, זה ברור שזה שווה.
זה ברור.
זאת אומרת, התוספת הזאת היא תוספת של מוח, של המודעות, הכרה עצמית. עכשיו, שאלה, האם הטבע הוא מקדם אותנו, כמו שהוא קידם אותנו, כן, לפתח את הגופים והכל, מהתאים, חד תאים לגופים יותר מורכבים, האם הטבע גם דוחף אותנו להתפתחות הכרתית?
כן. גם בצורה מוחייבת? אותו היצר הרע שמתפתח, הוא מתפתח לא רק בגודל, אלא באיכות.
מה זה יצר הרע? זה ביטוי דתי. מה זה יצר הרע?
היצר הרע זה יחס הרע שלנו, רצון הרע. למה זה ביטוי דתי?
יש לבנות, תמיד יש קונוטציות כאלה, אתה יודע, יצר
הרע. לא, אחת הקונוטציות אתה בא מישיבה, בסדר, אבל אני לא, אני בא מאוניברסיטה.
שם למדת על יצר הרע?
אני?
כן.
שאני מכיר את יחס האדם להטבע, אני אומר שזה רצון הרע. יצר זה רצון. יצרים. בפסיכולוגיה אנחנו אומרים מילה הזאת, יצרים.
יש את פרויד, שיש לנו כל מיני דחפים.
זהו, אז אני נמצא ביחס לאחרים, ברצונות רק להרוויח על ידם, לנצל אותם. זה נקרא רצון הרע שלי כלפי האחרים, כלפי הזולת. זאת אומרת, הוא מתחיל מזה שלא אכפת לי מהזולת, ואפילו שאני רוצה להזיק לו, כי אם הוא פחות ממני, אני מרגיש את עצמי יותר טוב. ביחס.
אז זה התפסמו הרבה דברים, סליחה חלי, על הנושא הזה של, דיברנו קודם על כל מיני דברים שאנשים עושים שפוגעים באיזון, שפוגעים אפילו בבריאות שלנו, והייתה הכתבה מעניינת הזה בכלכליסט, על איך מחקרים שמנסים לצאת ולהעלות מודעות לדברים, ממש נחסמים על ידי כל מיני גופים פרטיים, שזה פוגם באינטרס הכלכלי שלהם, ופשוט מידע חשוב, לא מגיע לציבור, כי יש מי שמפסיד מזה כסף, ולדעתי זה איזשהו ביטוי למערכת קפיטליסטית שמונעת על ידי אינטרסים ולא על ידי טובת האחר. זה מביא אותנו למה מבעיות.
היום אנחנו נמצאים בעולם שהוא כולו כך מתנהל. בכל דבר יש אינטרסנטים שהם מסובבים את העולם, ואנחנו נמצאים ברשת שהם מארגנים סביבנו ומחייבים אותנו ככה לחיות וזהו. זה מה שאנחנו אוכלים, זה שבאיזה התרופות האלה אנחנו משתמשים, ובכל דבר זה, יש בזה גוף מיוחד שזה האינטרסים שלו, כן? זה מה שהוא רוצה, וכאן זה הכל מנוהל, זה ממש הצורה.
בדיוק היום בבוקר אח שלי שלח לי לינק על כתבה מתוכנית 60 דקות, בדיוק שלחתי אותה פה עכשיו אליכם, על כולכם. עשו מחקר באוניברסיטה בארצות הברית על ילדים, מראים להם שתי סיטואציות של תיאטרון בובות, דובי אחד מנסה לפתוח קופסה ודובים אחרים עוזרים לו, דובי אחד מנסה לפתוח קופסה ודובי בא והורס לו ומעיף אותו. אחר כך הביאו לו את שני הדובים, והוא בחר בדובי הטוב שעזר לו, שעזר לה... אז אומרים המסריות של כאילו, יש בנו איזשהו משהו טוב בהתחלה, אבל החלק השני של המחקר זה שמראים שני דובים ואומרים לו ומגישים לו, כל דובי מגיש לו אוכל אחר לתינוק. אז התינוק בוחר את אוכל אחד כי הוא אוהב את הדובי הזה. ואת הדובי השני לא, הוא אחר כך רוצה להניש אותו. אחר כך הוא רואה שקורית את אותה סיטואציה לדובי שהוא לא אהב, הוא מקבל את זה שיענישו אותו. כאילו יש לנו איזושהי דעה קדומה, איזו שנאה פנימית, למרות המוסריות שיש לנו, כבר בתינוקות בני 3 חודשים, וגם עם צד שני גם הסטיגמות והשנאה שנמצאת בנו, ואנחנו מאמינים בעונש ושצריך להעניש.
אנחנו נולדים היום, ודאי שזה לא הילדים שלנו, אנחנו צריכים להבין שזה בא מרשימות הקודמות, שכל הדורות האלה הם מוסרים אחד לשני את הגנים האלו, את הנכונות הזאת, את ההכנה הזאת, ולכן ילדים שגודלים כאן לא פלא שגודל דור חדש כל כך גם חכם וגם כל כך הרמוני. אז ודאי שהתינוק הוא לא תינוק. אנחנו כן. צריכים לראות אותו רק חוסר ביטוי שלו, אבל מבפנים הוא הכל נשמח על דורות הקודמים.
כן, הם הראו שילד בן 5 וילד בן 6 כבר יותר אגואיסט, הוא ממש רוצה, אני אקבל 1 ולא 2, העיקר שהשני לא יקבל כלום. בגיל 7-8 הם כבר כאילו קיבלו סדרת חינוך או נימוס או משהו כזה שקפו אליהם, אז הם יותר שוויוניים. בגילאים של 11-12 הם כבר של השני יהיה יותר, כאילו ממש סדרת חינוך קשה, כאילו בבית ספר או משהו הם עברו איזשהו עטפה של מוסר, אבל אחר כך אנחנו יוצאים כאילו במסגרות, וכמו שאמרת, אנחנו כבר לא ילדים.
שיעור הבא שלנו הוא בדיוק על המחר, שאנחנו נעבור ממש על טבע האדם, אז היום אנחנו בתלות בקשרים, אז אורן, תקרא בבקשה את הקטע, אני מצאתי ממש קטע מדהים.
כן, יש פה ציטטה מאוד מאוד יפה מתוך מאמר שנקרא שלום בעולם של הרב יהודה אשלג בעל הסולם. הוא אומר כך, הוא כתב את זה לפני 70 שנה בערך, הוא אומר, בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם, הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, כמו הגלגל בתוך המכונה. ולפיכך,
אין להעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי שלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל מדינות העולם, וכן להפך. כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים, כמו היחידים במשפחתם בתקופות הקדמוניות. ולפיכך, אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים המבטיחים שלום מדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו. כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו.
איך אדם לפני 70 שנה מגיע לכאלו מחשבות, אפילו לחשוב? הרי באמת לא היו מחקרים בנושא. אני חושב שגם לפני דיברו על זה.
חכמי ישראל קודם כל הגיעו לזה כבר מלפני אלפי שנים וכתבו על זה. שהעולם הוא כולו עגול וכולנו תלויים זה בזה, ואף תראה כמוך זה הכלל גדול שצריך לאכוף את הכל המציאות, ונערו עליו כל הגויים. זאת אומרת, לא רק ישראל שאנחנו מחויבים, כמו שביסוד האומה, כן? אם אתם מקושרים זה בזה, מקבלים תנאי ערבות, אז אתם נעשים לעם. אם לא, כאן מקום קבורתכם. זאת אומרת, שאתם אז הולכים הלאה עם האגו ואוכלים זה את זה. זה היה ידוע, וגם כן, אבל האמת שגם הפילוסופים היו מגיעים לזה כבר מלפני אלפי שנים, זה מובן, שטבע האדם הרע הוא חייב איזון, ואין לנו את זה מצד הטבע. קיבלנו רק כוח הרע, ואיך להשיג כוח הטוב, זה עלינו. אז אנחנו צריכים להיות דווקא, כמו שנגיד עכשיו באירופה, שיש בלגן ולא יכולים לעשות שום דבר, חייבים אותם, G20, G8, אתה רואה למה הם לא מחפשים איך אנחנו צריכים להיות יותר מקושרים. זה פלא. הרי מה הפתרון? פתרון איך להיות יותר מקושרים. בוא אנחנו נתחיל בינינו וביבשת אחת. איך אנחנו נהיה יותר מקושרים? זאת הבעיה. ובזה אנחנו נפתור את כל הבעיות האחרות. שום דבר לא יהיה, לא יקרה. רע. הכל יסתדר, הכל יתאזן. אם מדרגת האדם, ביחס בינינו, אנחנו מגיעים להשלמה, כל היתר הדרגות, כל היתר הרשתות, כל היתר המערכות, הן גם כן נכנסות לאיזון.
זהו, כי יוצא שאנחנו עכשיו במצב דרמטי, שכאילו באותה אירופה, כאילו יש את הקשר, הקשר הוא פשוט לא נכון. זאת אומרת, נכון. יש תלות, כן. הם תלויים אחד בשני, לא יכולים לזרוק את היוון, וגם אנחנו לא יכולים המשכינים פה להסתדר.
הם צריכים בשביל זה לבטל.
כן, זאת אומרת, הקשר הוא כבר קיים מצד הטבע. העניין הוא רק להסתדר.
אפשר לקחת את זה למצב שלנו פה בישראל? כאילו, אנחנו מדברים על אירופה, אז אולי פה המצב הביטחוני עם השכנים שלנו, מה פה הקשר שאנחנו צריכים למצוא?
לא יכולים
אם אנחנו היינו בין המלחמות, שהן באות כדי רק לראות עד כמה שאנחנו נמצאים במצב בלתי פתיר, אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר לצאת ממנו, וזה נמשך ונמשך, ואין לזה שום פתרון. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב ש... מי יכול? אין. השכנים שלנו יותר ויותר שונים אותנו, הם יותר ויותר מתחזקים, הם יותר ויותר מאיימים, הם יותר ויותר חכמים וחזקים. מה הפתרון? מה העתיד? סוף סוף זה מגיע למצב שאנחנו נמצא את הפתרון. אם נמצא. ואם לא, אז אין לנו עתיד. אז במצב כזה הטבע מעמיד אותנו, גם כן באירופה. אם לא תמצאו פתרון, אתם קורסים ואתם הופכים להיות ממש למקום, למשהו ש... אריסה. ממש, זה ערס כללי.
יש משהו ספציפי שהוא לעם היהודי, כי גם באירופה, משהו שונה מאירופה לבין מה שיש פה, שואלת קרמלה.
כן, זה ודאי, זה הבעיה, שחוץ מזה, אנחנו לא דיברנו על זה עד כה, שבתוך הטבע יש בעיה, אם כבר נקרא הבעיה, אבל זה גם כן תלוי איך לראות את זה, שלנו יש פתרון. זאת אומרת, אירופאים לא יכולים למצוא את הפתרון הזה, הם לא יכולים להתחיל להתאחד, ולא באף מקום שבעולם, לא יכולים להפסיק מריבות, לא יכולים להפסיק את ההתקוטטות. אם אנחנו, עם ישראל, לא נתחיל את החיבור הזה בינינו קודם. אנחנו נמצאים ברשת הזאת כמרכז. יכולים להגיד מה ש... מה, 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 מה ש... זה לא חשוב. תשאלי כל אנטישמי, והוא יגיד לך שאנחנו אשמים בכל הרע שבעולם, והם בסופו של דבר היו צודקים, וגם כן כתוב אצלנו, במקורות שלנו. לא, לא, לא צריכים לפנות אליהם ולשאול אותם. כולם אומרים על זה. גם החכמים שלנו, גם החכמים או שונים מצדם. שאנחנו מחזיקים בשיטת התיקון, איך להשלים מערכת הרעה למערכת הטובה ולהגיע לאיזון ביניהם, וזה נקרא להשלמה לשלום, כן? רק אנחנו יודעים איך לעשות זאת. ואצלנו קיימת השיטה הזאת בתוך העם. כי העם שלנו מלכתחילה נוסד מתוך זה שאנחנו הסכמנו להיות באהבת אחים. הסכמנו להיות לערבות.
יהיה לנו פשוט שיעור על זה נוסף, ממש ניכנס לזה, כי הבנתי שיהודים זה חלק מיוחד בטבע, ובאמת יחס בין אומות עולם ויהודים. באמת יש על זה הרבה מחקרים, נתכונן לזה. פה אני שוב רוצה להזכיר שכל מי שיצטרף אלינו, שאנחנו נמצאים בקורס ערבות, ומדברים עכשיו בנושא של תלות. ושוב אני רוצה להזכיר מגמה של הטבע שהוא קושר בינינו, זה עוד מההיסטוריה, אנחנו רואים איך כל הזמן אנחנו מתקדמים לקשר יותר הדוק בינינו. עכשיו, דיברנו עכשיו בקשר יותר חיצון, קשר בין המדינות, מסחר, אולי גם כן אינטרנט. פה אני רוצה שאנחנו נעבור עכשיו על משהו יותר פנימי, שאולי קשה לראות ולחקור, על זה אין שאלה, על זה ברור שאנחנו תלויים אחד בשני. עכשיו, הקשר יותר פנימי, מה שיש בין בני אדם, ויש על זה לא מעט מחקרים, מאותו הספר מפורסם, שגם כן...
מקושרים?
כן, מקושרים, המצב רוח, אם יש לי מצב רוח טוב, אז זה משפיע על האורן, וזה משפיע על החבר של אורן, שאני לא מכיר, וכך שם כמה דרגות, וכל, זאת אומרת, יש איזה משהו פנימי, שאני לא מרגיש את זה, לא יודע, והחלטות כאלו כמו להתחתן או לא, וכל מיני כאלו...
לזה אני התכוונתי, שאם אנחנו בתוך ישראל עושים את ההשלמה הזאת, זה מתפשט בכל הרשת. בין כל
אז אני רוצה שאנחנו עכשיו נתחיל לדבר דווקא בנושא הזה, אחרי שנראה קליפ על התלות הדדית שאנחנו עשינו לפני זמן נעמה, וככה הוא יסכם את הפרק הזה שדיברנו.
הרצונות, המחשבות והמעשים שלנו משפיעים זה על זה באופן בלתי נמנע. החוק הזה מחבר את כל הפרטים במערכת האנושית, בכל רמה ובכל רגע נתון. כל אינטראקציה היא תוצאה של החוק הזה. כאשר אדם ממוקד בטובתו האישית, הוא משפיע על אחרים לפעול באופן דומה. וכך נוצרים קונפליקטים במערכת. ברמה הגלובלית, הקונפליקטים מוגברים פי כמה וכמה. הקשר ההדדי קבוע. יחסו של האדם הוא זה שיכול להשתנות. יוצא מכאן ששינוי הגישה מדאגה עצמית לדאגה גלובלית משפיע בצורה חיובית על המערכת כולה ומבטיח את קיומה. זהו חוק התלות ההדדית.
We all have bigger problems, right?
אז אנחנו נדבר עכשיו בחלק האחרון של השיחה שלנו על הקשר פנימי. אני ככה נכנסתי קצת לחפש מה יש לנו בפסיכולוגיה, בפילוסופיה, בנושא הזה. יש כמה דברים... כמה חוקים שאם אנשים קשורים אחד לשני, אז נגיד יש חוק אחד שאומר ש נגיד ערבות הדדית, שדאגה הדדית היא פותרת את האדם פרטי מפחד, מדאגה. יש כזה דבר. זאת אומרת, אם אני נמצא באיזושהי חברה שאני בוטח בה, הם נותנים לי כזה ביטחון בחזרה, שזה באמת אני לא דואג לעצמי, יש כזה דבר. עוד אומרים, רק אחרי שחברה תהיה זאת אומרת, חופשית כלכלית, זה דווקא כותב בעל הסולם, אז הם יכולים להגיע לדאגה ולערבות. זאת אומרת, אדם חייב להיות באיזשהו רובד חופשי, זאת אומרת, מבחינה כלכלית.
לא לדאוג לעצמו.
לא לדאוג לעצמו. אז הוא יכול באמת להתפנות, לחשוב על האחרים, ככה לדאוג להם. זאת אומרת, לא יכול להיות שמן לי עבודה ולחם. עוד כמה דברים. אם יש אדם אחד, נגיד בחברה, נגיד אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לדאוג אחד לשני, אדם אחד שהוא לא דואג, אז יש חוק שגם כל השאר לא יכולים לדאוג. זאת אומרת, אם אתה יכול להתייחס לזה, זה בכלל דבר שלא מובן, איך זה יכול להיות. זאת אומרת, איך אנחנו נגיע לדאגה הדדית, לחיבור, להרגשת התלות, אם יש חלק, תמיד יהיה חלק המזיקים, תמיד יהיה חלק אנשים רעים שעדיין עוד לא התפתחו, עוד לא הגיעו וכן הלאה. זאת אומרת, לא ברור איך התהליך הזה, או שאני לא צריך לשים על זה לב, אני חייב פשוט לעשות כל אחד, יש גם כן גישות כאלה בעולם, בפילוסופיה, אומרים, אתה תעשה מקסימום שאתה יכול לעשות, ועזוב את האחרים, וכל זה יסתדר.
מה יש לך להגיד מהמדע?
אז קודם כל, באמת המחקר הזה של מקושרים, שמראה איך אנחנו מושפעים אחד מהשני, אז יש כאן סטטיסטיקה מעניינת, אם החבר שלי הוא מאושר, זה מעלה את הסיכוי שלי להיות מאושרת ב-15%. אם חבר של חבר שלי מאושר, אז זה מעלה את הסיכוי שלי ב-6%. עכשיו, להבין את הפרופורציות, נתנו
אני אגיד לך את האמת, אני יודע שהוא לא מאושר. למה לי יש אולקוס?
אז זה בדיוק הנקודה.
אז תתן לי לדבר איתו, שיהיה מאושר, אולי זה ירגיע אצלי את המצב.
זה מה שאנחנו עושים לעשות.
אתה צריך להיות חבר יותר קרוב לטל.
טוב, אני אתקרב.
היא באמת מאושרת.
כן.
משתדלת. עלייה של $10,000 במשכורת השנתית, מניבה רק עלייה של 2% באושר של אדם, זה נמצא, אז תחשבו, לעומת זה, 15% מחבר מאושר, זה ממש הרבה. וכמו שאני אומר, כל חבר לא מאושר, מוריד את הסיכוי האושר שלי ב-7%. אז אם אנחנו כולנו נמצאים ברשתות של אנשים שסוגלים...
יש לך חברים?
יש לי 7% בבטן, כאן, יושבים לי בצד ימין.
אז בעצם מה שהנתונים האלה מראים זה שמכלל האושר שלנו, הרגשות שלנו, לא בהכרח נובעות מהמצב שלנו, כמו של האנשים שנמצאים סביבנו.
השפעה סביבתית.
ואם אנחנו רוצים להיות מאושרים, מאוד חשוב שכל האנשים סביבנו יהיו מאושרים, ומי שסביבם וכן הלאה.
יש פה שאלה בדיוק על ההשפעה הסביבתית הזאת. אם אמרנו בתחילת התוכנית ש10% הם בעולם הם כאילו אלטרואיסטים, אז למה הם לא משפיעים על כל השאר?
הם לא משפיעים מפני שהם פועלים ברמה הטבעית שלהם. לא מתגברים ולא משלימים את האגו שלנו. אלא הם בתוך האגו, כמו שכולם, פועלים בצורה אלטרואיסטית, ולכן זה לא משלים, זה לא מיטיב לעולם. אנחנו רואים כמה שהם פועלים, אין מזה תועלת, ולא מרגישים תוצאות טובות.
ובהמשך לשאלה של טל...
הם מבצעים את האגו שלהם בצורה כזאת.
אינסטינקט,
כן.
בהמשך לדברים של טל, שואלים פה, אם חברה שלי מאושרת, אני לא מאושרת, אני מקנה בה. אז לא ברור לי הדברים שלך, אומרת רינת.
כן, נענה על זה. זאת אומרת, מה הייתה השאלה שלך?
כן.
איך אנחנו תלויים באחרים?
זה שאנחנו תלויים זה ברור. פה כן. כזה דבר שאם אנחנו, נגיד שאנחנו תלויים, ואם אדם אחד, נגיד בחבורה, שהוא נגיד מפסיק לדאוג, אז זה משפיע מיד על כל המערכת, וגם אתה לא יכול לדאוג, והיא והכל. אז, וגם כן הוא כותב שלערבות הזאת, לתלות הדדית, רק כל העולם יכול להגיע, עם אחד לא יכול להגיע. זאת אומרת, לא יכול להיות שאיזה מדינה, כולם שם יחיו בתלות הדדית, ובערבות הדדית והכל,
לא בדיוק. בסופו של דבר ודאי, אבל יש לזה כמו במערכת הגוף שלנו, אפשר ללמוד מהגוף שלנו המון, מהסידור המערכות שבו. יש מערכות שהן פועלות בצורה העגולה, במקיף, ככה, ויש מערכות שפועלות בצורה ליניארית, ביושר, מה שנקרא. אפילו שאנחנו כולנו נמצאים כמערכת אחת סגורה אינטגרלית שכולנו פועלים זה על זה, אבל בתוך המערכת הזאת יש חלקים שהם נמצאים בהשפעתן בסביבה יותר חזקים, יותר מועילים ופחות מועילים. יותר חשובים בהשפעתם ופחות חשובים בהשפעתם על החברה הכללית. וישראל אנחנו רואים לפי ההיסטוריה, לא צריכים כאן הרבה הוכחות, שהם מאוד משפיעים על העולם. מה זה אומר לנו? מהחוק הטבע, שאנחנו נמצאים ממש לצערנו או לטובתנו, לא חשוב, במרכז של העולם. אם אנחנו נעשה חוק הרמות, ולכן זה מוטל עלינו, ונמסר לנו שיטת התיקון ולא לאף אחד אחר, אם אנחנו נבצע את השיטה הזאת, תיקון, זאת אומרת, לתקן, לתקן זה לא להרוס את הרע שבאנו, הטבע שלנו, רק להשלים אותו, שלא יהיה רק כוח השלילי, גם כוח החיובי.
לאזן את הטבע שלי, זה נקרא תיקון.
כן, להשלים, רק להשלים.
לדעת איך להשתמש בצורה.
לא להרוס שום דבר באדם, ההפך. תשמור אותו כמו שהוא, לא חשוב רע אותו ובמה, לא, רק לתת לו השלמה. זאת אומרת, עוד להוסיף מכוח השני שיהיה באיזון, שיפתח את עצמו דווקא על ידי שתי כוחות האלה ויגדל.
לא הבנתי, מה היה השלמה? מה אני מתקן ואיך אני משלים?
אתה...
מה אני צריך להוסיף משהו?
כשאתה רואה רע בעולם, אתה רוצה בדרך כלל להרוס אותו.
אצל השכנים שלי, כן, בעיקר.
נו, שלא יהיה קיים.
נכון.
לא האדם עצמו אולי, אבל הרע שבו והכל. הגישה הזאת היא לא גישה נכונה. כאן צריכים ללמוד הרבה. כי אנחנו כאגואיסטים רוצים להרוס את האגו הזה בשני. כי אני רוצה לשלוט. אני רוצה שיהיה ככה ולא כמו שהוא. על עצמי אני לא רואה שאני רע ומזיק. על השני אני מרגיש את זה, מגלה את זה מיד. כן? הגישה הנכונה מצד שיטת התיקון, כן? שיטת הערבות, היא אומרת ככה, אסור לך שום דבר לעשות באדם, אפילו שיש בו דברים המזיקים ביותר. לא. לכל, זה כמו שאנחנו ראינו בטבע, שרצינו למחוק זבובים, שם כל מיני חרקים, כל מיני, שכאילו זה מזיקים, כאילו אחר כך אנחנו מגלים עד כמה שדברים האלה הם הכרחים, שטבע כולו עגול. אותו דבר עם הנטיות הרעות כביכול בתוך האדם. לא. אתה צריך רק להשלים אותם. לתת לאדם הבנה איך להשלים כל רע בטוב, ואז שיהיה בתוכו מערכת שלמה שיתנהג בהרמוניה פנימית, וגם כן בצורה כזאת יתנהג עם האחרים. וכל העולם ייכנס להרמוניה בין שני הכוחות. לא הורסים שום דבר. לכן, מה כתוב? חנכנר על פי דרכו. על כל פשעים תחסה אהבה, לא להרוס את הפשעים. אני חי עם אשתי, לא הולך להרוס שום דבר.
אפשר להרוס אותם בכלל?
אי אפשר, אבל אנחנו מנסים, ומזה העולם נעשה עוד יותר אגואיסטי, יותר גרוע.
כמובן אי אפשר לשנות את האופי.
צריכים ללמוד איך אנחנו משלימים, איך אנחנו קודם כל רואים בכוחות הרעים, ההזמנה שלנו להביא כוחות הטובים, כדי להשלים אותם, כדי לאזן אותם, ושום דבר לא להרוס.
יש לנו זמן, אני יכול פה לשאול שאלה על העיקרון הזה?
לא תשאל מה לעשות, כי זה מאוד חשוב. גישה הזאת היא מאוד חשובה. זה גישה אינטגרלית, זאת גישת הערבות.
נגיד, אז אם הבנתי את העיקרון, אומר ככה, כל פעם שאני רואה בחיים משהו שלילי, לא לגשת אינטואיטיבית, אינסטינקטיבית להרוס אותו, אלא לראות איך אני יכול לעורר בעצמי כוחות חיובים כנגדו.
כן.
אוקיי, נגיד עכשיו קונקרטי.
לא, וגם באותו האדם, נגיד, או באותה התופעה, היא לא, נגיד, שלא נמצאת בך דווקא, אלה...
אז אני אתן דוגמה ותראה, אם אפשר. אני לא יודע אם הדוגמה היא מתאימה, תגיד אתה. נגיד עכשיו, יש לנו מצב של מלחמה, אז נגיד צד השני בא ומתקיף אותי, עכשיו, חוץ מלהגן על קיומי, שזה ודאי צריך לעשות, חוץ מזה יש עוד פעולה של לייצר כוחות חיוביים, שאני יכול לעשות, אז תסביר את הפעולה הזאת.
יש ממנו שינה אליך?
כן.
הם אומרים שהם רוצים למחוק אותנו, אין לנו זכות קיום, רוצים שכאן יהיה ממש כל השטח מאוכלס בעם הפלסטיני, וכן הלאה וכן הלאה, כן?
כן.
זהו, מה אתה יכול לעשות כנגד זה? כן? תשלים.
מה פירוש?
בכוח ההפוך. תראה להם, אתה לא יכול לעשות תיקון בהם. אתה יכול לעשות רק תיקון בך. אין לך אפשרות לשלוט על המערכת של הזולת.
אוקיי, אז מה בי?
זה גם כן, רק, הגישה הזאת היא מאוד מהפכנית. היא לא לפי השכל ומוח האגואיסטי שלנו. אנחנו בשכל וגישה האגואיסטית שלנו רוצים לתקוף את הזולת. הוא ככה אליי, אני ככה אליו. הוא שונא אותי, אני אשנא אותו. וכך אנחנו כאילו, אז אנחנו בונים בינתיים חומה בינינו, ועד שמי יודע מתי זה יתפוצץ. כן? גישת הערבות היא לגמרי אחרת. אני לא נוגע בו. זאת אומרת, אני עומד כדי להגן על עצמי, בוא. על הדומם צומח וחי שבי, זאת אומרת, על החיות שלי, על החיים שלי, בינתיים. מה שאני צריך לעשות ככה, למה המערכת הכללית הזאת נמצאת עוינת אליי? למה היא באה אליי בדרישה? למה היא לוחצת עליי? למה היא ממש שונא אותי?
למה?
כן? בגלל שאני בפנים לא נמצא כחלק החיובי כלפיה. זה אומר שעם ישראל, בארץ ישראל, אם רוצה להיות קיים, בלי איום חיצון, הוא חייב בפנים להגיע לערבות, לאיזון, להדדיות, לאיזון בין שני כוחות רעים וטובים שבו. ואז בצורה כזאת אתה מאזן את המערכת מסביבך. כל אחד חייב להבין שמה שהוא מקבל, הוא מקבל לא מאיזשהו אויב, שונא, הוא מקבל ממערכת סך הכל שהוא נמצא בזה. שהוא נמצא, אני מקבל את זה כתגובה מהמערכת הכללית. והתגובה הזאת היא באה מפני שאני כוח השלילי בינתיים באותה המערכת. אין לי במה להוכיח לך את זה, יש הוכחות מתוך הגוף שלנו ברמה הרפואית, אבל זה, אם זה יהיו כהוכחות. תנסה להתחיל לזוז לקראת ההידברות בעם, לקראת החיבור בעם, לקראת לייצר כוח החיובי בין בני אדם, לא בזמן המלחמה שהם כמו חיות שמתחברות יחד להתגונן, כן? אלא במצב הפוך, אחר. אם אתה תוכל להגיע לערבות בכמה אחוזים, אתה תראה כמה שנרגע הכל מסביבך. זה חוק שאתה לא צריך להשלים ב-100 אחוז, להגיע ל-100 אחוז ערבות, לא, אפילו במקצת. אם יהיה לך חיבור לקראת המימוש הזה הנכון של להיות ערבים זה לזה, אוהבים זה את זה, מעל כל השנאה, מעל כל הפשעים, כמו שישראל בהר סיני, מעל שנאה הגדולה מאוד שהייתה בנו אז, אנחנו הסכמנו, אנחנו הולכים לערבות. אז נקרא מקום לידת העם. אתם נעשיתם לעם. היום כך.
אביבית שואלת אם אפשר לקבל אולי דוגמה ספציפית איך לעורר בי כוחות טובים.
על ידי האלף לימוד, נו, קורס הזה, ואנחנו צריכים, יש לנו עוד כל מיני קורסים וספרים, זה דבר אחד, ודבר שני, על ידי הפעלות, סדנאות למיניהם שאנחנו עושים. שני ערוצים יש לנו בסך הכל בערבות, ללמוד ולממש את הערבות בינינו.
דווקא בעל הסולם כותב מעניין פה, בפסקה, כל אחד שמשתדל ללמוד איך להגיע לערבות, מוסיף למסה קריטית ולהסכמה כללית.
כן,
אפילו אדם אחד שהוא
קצת... בתוכו.
כי הוא כאילו, עכשיו אני מתחיל להבין שהוא קשור לכל המערכת, זאת אומרת, אם אני קצת מבין הדברים שאנחנו פה מדברים, טיפה בפנים, אז אני כאילו משתנה. עכשיו, פה את השאלה...
יש עוד...
כן, בזה. יש עוד קצת זמן אצלנו.
אוקיי.
אני רק באמת נגע בי שיוצא שאני צריך להילחם באויבים שלי, בדרגה של דומם צומח וחי.
כן, אם בא אליך...
כן, בא אני חייב להרוג, ברור, זה כבר טוב.
אשכם.
כי יש כאלה שאומרים לא...
לא, זה ברור.
אוקיי, עכשיו...
זה כבר כל החיות.
אבל מדובר על האדם, זאת אומרת, האדם שבי היחס שלי כלפי אויב...
אני לא רואה בו אויב. ביחס שלו אליי אני לא רואה בו עייף, אני רואה בו תגובת הטבע אליי, שאני חייב את התגובה הזאת לאזן בזה שאני מתקן את עצמי.
כן, אני כן רואה עייף. מי שבא להרוג אותי, כשאני הורג אותו
בדרגת החי בלבד, אבל לא בדרגה האידיאולוגית שלו. אתה בזה שאתה לא מאוזן עם הטבע בראת בו, בנית בו, יצרת בו את האידיאולוגיה הזאת השלילית.
כן, אז אני צריך להאמין בזה, כי אני לא מרגיש את זה.
עזור רגע אמונות, יש לי איזו תמונה בראש, תגידו לי אם הבנתי נכון, סיכום ביניים. נגיד יש אתה ויש אני.
כן.
ונגיד שאתה זה יכול להיות או אדם, או ארגון בעולם העסקים, או אפילו אומה שלמה, לא משנה באיזה רמה. יש פרט אחד ופרט שני, לא חשוב מה ההיקפים שלו. אז אתה זה מערכת א', אני זה מערכת ב', ושנינו חלקים ממערכת אחת גדולה, שהיא המערכת הכללית. אתה אומר, יש אינטראקציות בינינו, נגיד באה איזו השפעה שלילית ממערכת א' למערכת ב', אז יש קודם כל להגן על קיומי כמערכת, זה רמה ראשונה, אבל זה לא יקדם אותנו קדימה. מה כן יקדם אותנו קדימה? אני לא יכול, אמרת קודם, אני לא יכול לשלוט על המערכת של הזולת. זאת אומרת, אם אני מערכת ב', אני לא יכול להתערב בתוך המערכת שלך בצורה ישירה, אמא מה, יש פה טריק. בצורה עקיפה אני כן יכול. כן. אם אני בתוך המערכת שלי, מערכת ב' כן מגביר את הכוחות החיוביים, בגלל שגם מערכת א' וגם מערכת ב' קשורות במערכת אחת, אני אונס, אני כופה, אני כמו שולח וירוסים אל תוך מערכת א' של כוחות חיוביים. הבנתי נכון?
נכון.
ועכשיו ספציפית, תרגמנו את זה בדוגמה ליחסים בין ישראל לשכנים, אבל זה נכון בכל הרמות, אם הבנתי את הפרינציפ הזה.
לא, 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 זה נכון בכל המערכות, אבל במיוחד בישראל, כי ישראל היא המפתח בה יכול להתקיים, היא הגורם של האיזון, היא הגורם של הערבות לכל העולם. איזשהו חברה אמריקאית, איזשהו ארגון, איזשהו, לא יודע, משם, או בכל מיני מדינה אחרת, לא יכול לקום ולהגיד, אנחנו עכשיו מממשים חוק הערבות. לא יכלו. אין להם הכנה הזאת. אצלנו זה יש ברשימות, בגנים מהמצב שלנו הקדום. אנחנו, אותם יוצאי בבל, אנחנו אותם האנשים שקיבלנו על עצמנו את החוק הזה להיות בערבות הדדית. ולכן, גם עכשיו אנחנו סתם כל קבוצה, בוא נגיד, בכל האנושות יש לך איזושהי קבוצת האנשים שהיא מסוגלת לממש את התנאי הערבות, ולכן בזה להקרין כוח החיובי, וירוסים, כמו שאתה אומר, החיוביים, לכולם. ואף קבוצה אחרת.
לכן כולם... זה בולט לעין, המוסריות פה היא לעין ארוך, יש פה הכנות, יש פה איזושהי רגישות ביחסי האדם והזולת לעין ארוך לכל אומה.
העם הוא כולו שווה, אנחנו לא יכולים להבין שמישהו גדול יותר ופחות, אנחנו כולנו שווים, אף פעם לא היו לנו אדונים ועבדים ממש, אנחנו אחרת לגמרי, זה עם שכולו לידה קרוא וכתוב מלפני אלפי שנים. אנחנו אחרים לגמרי מאחרים. אנחנו מרוב זה שרוצים להיות, להידמות לאחרים, להיטמע שם, אנחנו כאילו שכחנו על מי אנחנו. אבל כל האנטישמים, כל העולם בעצם בא אליך ואומר, אתה השם. הם כי מצביעים עליך שאתה באמת מחזיק את האושר של העולם בידיים שלך.
אבל אנחנו קשורים באידיאולוגיה. וזה באמת, זה ייתכן שאידיאולוגיה יכולה לעבור בגנים, גם?
איך כהנים ולוויים, תשאל את אשתך, היא עשתה את המחקר הזה? נו? איך יכול להיות שמישהו שהוא כהן, יש לו את זה בדם? מה שכך כהן לדם? מה זה? הייתה עבודת בית המקדש שהוא, אתה מבין?
לא יודע מה גנים לא גנים, תראה לכם דוגמה, הייתי בנופש בצפון לפני חודש-חודשיים, וחיפשתי מסעדה, הייתי מת לאכול, היינו באיזשהו מקום
אבל
כפרי.
אבל בטח תימנית.
איזה תימנית, רק תן לי מסעדה, לא מצאנו שם כלום, אני נוסע, מתבלבל, אני אם אני יוצא מהרחוב שבו אני גר מטר, לא מוצא כלום. בקיצור, אני מתברבך שם שעה, שעתיים, חופר את כל הגליל, למצוא איזה מסעדה לאכול בשר טוב, לא תימנית, משהו, תן איזה בשר טוב, העיקר שיהיה כשר. בקיצור, אני לא מוצא את זה תנשמה. אני עוצר לא זוכר אפילו איזה, באחת שם העיירות הקטנות בגליל, עוצר ליד איזה מרכז מסחרי באיזה חור, לא קריית שמונה, משהו אחר, בלי להעליב את תושבי הצפון, אני פשוט לא הרבה באזור. בקיצור, ואני הולך, אומרים לי, שם במרכז המסחרי יש משהו, אני יורד, רואה איזושהי שווארמה, מקבל חרר, חוזר עם אשתי, אומרים, לא נורא, עוד מעט אנחנו נמצא משהו טוב, איכותי, היינו בנופש, רצינו מסעדה. אני פוגש זוג אנשים יושבים וסוגרים איזה עסקת נדלן. בסדר? ההוא עם איזה BMW ג'יפ, וההוא עם איזה זה, עושים ככה ברחוב איזה ביזנס קטן. אני אומר, חבר'ה, תגיד, תעשה טובה. הוא אומר, על מה אתה מדבר? חכה רגע, אני עושה טלפון. מרים צינצו לאיזושהי מסעדה. הלו, אני שולח פה זוג חברים, תעשה להם הנחה. אנחנו נוסעים מגן באמת מסעדה פצצה. הוא שלח אותך, כן. אשתי אומרת לי, תראה מה זה, זה מדינה מיוחדת. אנשים באמצע הביזנס שלהם, אתה שואל שאלה קטנה, הוא מפסיק את הכל, אומר, אחי, בוא, אני מסדר לך עכשיו פה במסעדה.
סוג חברים.
כן. ויחס כזה, יש בפנים, ואתה נתקל בזה באין סוף הזדמנויות. אין כזה דבר באף מקום בעולם, אין.
למרות השכנים שלך.
השכנים שלי זה עם אחר.
אבל אני גם לא ראיתי באף מקום בעולם שככה חותכים בתור וחותכים בכביש.
ואתה לא היית בגרוזיה, אתה לא היית בגרוזיה, אתה לא מכיר מה זה גרוזינים שם, מה זה, גם מקבלים אותך שם ככה.
בחום ואהבה.
טוב, אנחנו חייבים להתקדם לקראת הסוף, צריכים גם כן לסכם, יש לי פה ככה, יוצא לנו ששוב, טבע דוחף אותנו לחיבור, לתלות. אנחנו רואים את זה בצורה חיצונית, בכל מיני תופעות, רואים במסחר, כלכלה, כל מיני תופעות כאלו, דווקא אולי באמת צריך להתייחס לזה, פעם הבאה, אפקט הפרפר, אפקט דומינו.
תראה, לפני פעם הבאה אומרים לי פה שאפשר עוד איזה 10 דקות להאריך את השידורים.
כן?
כן, קח לך עוד 10 דקות.
בסדר גמור. אז פה יש לי ככה, אז יוצא שאנחנו מגיעים עכשיו, מדברים על התלות שהיא כאילו נסתרת מהעין, תלות שצריכים לגלות.
הרבה כוחות נסתרת מהעין.
כן, נכון,
אנחנו רואים אותם רק לפי תוצאה, תופעה, איך גילינו חשמל, לפי התופעות שלו, איך הגענו לכל דבר, כוח המשיכה, איך אנחנו למדנו, נפלנו כמה פעמים, שברנו כמה ראשים, אז התחלנו לגלות את הכוח הזה, את הנוסחה שלו, איך שהוא עובד עלינו. אותו דבר עכשיו הגיע הזמן, בהתפתחות שלנו, שאנחנו מגלים, מתי פסיכולוגיה? 100 שנה לפסיכולוגיה.
יש גם עוד משהו מעניין שמדברים עליו היום הרבה, להרבה מאוד חברות, אפילו רשויות מקומיות, נפל הסימון שנקרא חוכמת האמונים. למרות שהן מעסיקות הרבה מומחים, הם מגיעים לאיזשהו בעיה שקשה להם לפתור, אז הם פשוט מוציאים אותה חוץ על הקהל, והקהל, הרבה פעמים, הפתרונות והתשובות שיוצאות ממנו, הן יותר מדויקות ויותר טובות ממה של המומחים. אז הם ממש מבינים שיש בקהל איזושהי חוכמה מיוחדת.
תכונה מיוחדת שביחד הם יכולים לייצר חוכמה, זאת אומרת, להוציא אותה מבפנים שאין באף אחד.
למה זה ככה?
חיבור, חיבור פותח לך שכבה פנימית שיש ביטת הכרה, שיש בפנים כוחות הטבע שמביאים לך את הפתרון. שאתה מתחיל להרגיש את הכוח הפנימי שנמצא, וזה נקרא פתרון. שבטבע יש כל התשובות על כל השאלות שלך, כן? אלה על ידי זה שאתה מתחבר, אתה יוצר בזה יכולת לראות לעומק הטבע, ואז משם מגיע לך חוכמה.
זה כאילו משחק, טבע רוצה שאני, כאילו אני לא מרגיש משהו, וטבע רוצה
אני
שאני...
אני לא אומר רוצה או לא רוצה, אני לא מייחס לטבע איזה רצון מיוחד או מה, אם אנחנו אפילו מדברים בצורה כזאת. אני אומר, אני אומר שהחיבור בינינו, הוא מביא אותנו להתעמק, כן? לתוך הטבע ולמצוא שם תשובות.
יש לי שאלה, אפשר? אתה אומר בטבע יש את כל התשובות, באמת.
ודאי. סך הכל אנחנו מגרדים קצת מהטבע,
זה ברור.
וזה כל המדע שלנו.
נתת דוגמה קודם את איינשטיין. כן. אז אני רוצה להבין מה זה נקרא חוכמת ההמונים ולמה יש בזה שכל. נאמר איינשטיין לבדו מתמודד עם משהו, יכול להגיע להישג מסוים. ועכשיו... הטרנד הזה החדש של חוכמת המונים אומר מה? שאם נגיד אנחנו 5, טוב אתה חכם במיוחד, אני פחות, אבל תאסוף 5 אנשים ממוצעים או הרבה או כמה שצריך לפי המודל הזה, הם יוכלו להיות חכמים כמו אותו איינשטיין? למה? מאיפה זה
הרבה
בא?
הרבה יותר.
למה? למה?
כי הם מייצרים מציאות החדשה.
מה?
הם בזה פותקים מערכת יותר פנימית בתוך הטבע. אנחנו בינינו קשורים יחד במיליוני חוטים.
כולנו?
כולנו. כל האנושות. כן? כמו שאנחנו מגלים את זה בדרגת דומם, צומח וחי, כן? וביניהם, כך אנחנו בינינו בני אדם. במוח וברצון, במוח וליבה, מה שנקרא, אנחנו קשורים זה לזה. בזה שאנחנו מגלים את הקשר הזה בינינו, אנחנו מגלים פנימיות הטבע. ושם אנחנו מגלים חוקים, כוחות, נוסחאות, קשרים, שזה חוקי הטבע. חוקי הטבע זה מדע. ובוודאי שאנחנו נהיה יותר חכמים מאיינשטיין.
זה מה? יכול היום פרקטית לעשות לנו טוב בחיים? איך זה יבוא לידי ביטוי?
ודאי. אנחנו יכולים לגלות כאלו דברים. אנחנו לא נצטרך אינטרנט. אנחנו לא נצטרך כל הקשרים האלה שאנחנו בונים בצורה מלאכותית. כלום לא נצטרך. מעל דרגת החי, מה שאנחנו חיים, כל היתר אנחנו יכולים למצוא במערכת הזאת שקושרת בינינו. שם יש כל השכל, כל הרגש, כל הידיעה, הכל. אנחנו לא, אנחנו בזה נדע כל היקום, מההתחלה ועד הסוף, כל החיים שלנו. מעבר לחיים גם כן, בינינו. כי בכל זאת, מאיפה אנחנו ואיך אנחנו גומרים את החיים, מה קורה איתנו מחוץ לזה וכן הלאה. כי המודעות, הידיעה וכל ה... כל הדרגת האדם שבאנו לא נעלמת. שאנחנו נפטרים, אז הגוף נפטר.
מיכאל, אנחנו מתקרבים לסיום.
ויש לי שאלה מאוד מעניינת. יוצא ככה שלפי הטבע, שאנחנו נלמד את זה בשיעור הבא, יוצא שאדם הוא מוכן, קשה לו לדאוג לאחרים, קשה לו, ודאי שהוא שומע דברים כאלה שהוא צריך שם, לא יודע, חס ושלום להתחלק ברכוש ועוד איזה משהו ככה, עם מישהו ככה, להתחלק, לא הכל.
אני יכול להתחלק איתך במינוס שלי, אם תרצה, אחרי התוכנית.
לא, במידה שיש לי. ודבר כן, אבל דבר כן מאוד מעניין, שדווקא במידע, בחוכמה, אין שום בעיה, ועוד אני מתחלק עם כולם, ואני עוד מתגאה בזה. איך אתה מסביר כזאת תופעה? זה באמת מאוד מעניין. זאת אומרת, ברכוש דווקא זה קשה, אבל דווקא בחוכמה, אם אני משהו מגלה, אני דווקא רוצה...
כי אתה מתגאה בזה שאתה חכם. זה גם כן אותו האגו. אין בזה שום בעיה. אנחנו כך רוצים להיראות לפני כולם. הכל אגו. בינתיים, חבל שאין לנו שיר של דוקין. אגו, אגו, משהו...
אגו, לגו.
כן, משהו כזה.
אבל יש לנו קליפ מאוד מעניין של על הקשר בינינו, על החיבור. בואו נראה, פמילה. בואו נראה. כל העולם פמילה, אז בואו נראה.
קליפ אחר. מה קרה לך, פאדרי?
מה קרה?
מה אתה כל כך מוטרד?
אני מוטרד, און, יש משבר בעולם!
אני יודע, משבר בעולם, פאדרי, אבל אנחנו פמיליה.
פמיליה, פמיליה. אנשים לא באים לקחת כסף בקזינו, לא מאמרים, אין כסף לאנשים, פמיליה.
נכון, פאדרי, אבל אל תשכח, אנחנו פמיליה.
פמיליה, מה עם פרוטקשן? אנשים לא משלמים פרוטקשן, אין להם כסף,
פמיליה. בסדר, פאדרי, אבל אנחנו בכל זאת פמיליה.
פמיליה, פמיליה, מה עם שוק שחור, שוק לבן, שוק אפור, כל השווקים.
פאדרי, מה שוק? איזה שוק? פאדרי, אנחנו פמיליה.
אתה לא מבין מה אני אומר לך, דון? מה פמיליה? יש משבר בעולם.
זה מה שאני אומר לך, פאדרי. יש משבר בכל העולם. עכשיו כל העולם מבין שכולנו פמיליה.
כולנו פמיליה?
סי, כל העולם פמיליה, פאדרי.
כל העולם פמיליה? זה טוב?
בטח שזה טוב, פאדרי.
זה טוב?
בטח שזה טוב.
מה עושים, דו?
מה עושים? מתחברים לטוב, פאדרי, לפמיליה.
מתחברים לטוב?
כן. Yes.